חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. היום אני פשוט אביא מדבריה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בכנס לשכת עורכי הדין באילת. נאום של אישה אמיצה, שומרת סף אולי אחרונה בכאוס הביביסטי רגביסטי שקם עלינו לחלוטנו. ציטוט: בישראל אין מערכת משטרית של איזונים ובלמים. הניסיון לנטרל את הבלמים שישנם, רפורמה סמויה מהעין. באופן טבעי הקשב של מערכות המדינה מוסט לצורכי המלחמה, ולכן במיוחד בעת הזו עלינו לגלות ערנות דמוקרטית מוגברת. תפקידנו כשומרי הסף הוא להתריע מפני מקרים של ניצול המצב לרעה. עלינו להבטיח כי ישמר שלטון החוק. בנושא הגיוס והשוויון בנטל, עם פקיעת החוק בחודש יוני 23, נשמת הבסיס החוקי שקבע הכנסת למתן פטור גורף מגיוס ללומדי תורה. מאותו רגע אין הוראה שמאפשרת לממשלה לתת יחס שונה ומועדף לבני הישיבות המיועדים לשירות צבאי. הייעוץ המשפטי לממשלה בוודאי לא נתן יד ולא ייתן יד לניסיון לעקוף צו ביניים. היא מפרטת עוד הרבה על הנושא הזה, אבל מסיימת במילים האלה: לא בכדי אמרתי כי דרך זו של הממשלה מהווה המשך של הרפורמה המשפטית. הרפורמה נועדה להסיר בלמים ואיזונים, בראש ובראשונה החלשת מערכת המשפט על כל רבדיה. למשל, דובר על כך שיועצים משפטיים ישמשו במשרות אמון של הדרג הפוליטי, ובמקביל קודם רעיון כי חוות הדעת של היועמ"שית לא תחייב את הממשלה, גם שהפעם הדבר לא נעשה בחקיקה, תוצאה שלפי העורך דין פרטי הוא שיוביל את אופן ניהול האירוע המשטרי המורכב הזה, יועץ משפטי במשרת אמון, את הניסיון לנטרל את הבלמים שלא בכוח של חקיקה, אלא פירוק דרכי העבודה והתקינות, ניתן לכנות רפורמה שקטה הסמויה מן העין. זהו, כל מילה בסלע, תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. האלוף ישראל זיו הוא מראשי המתנגדים למהלך ברפיח. הוא אומר שרפיח הייתה צריכה להיות חלק מהמהלך הצבאי העיקרי, ומשזה לא קרה, הנזק בחיבושה עלול להיות גדול מהתועלת. בשבעה באוקטובר זיו לקח נשק ויצא בגבורה להציל את תושבי נחל עוז. הוא גיבור, אבל אין לו שום הבנה באויב העומד מולנו. לא בכוחו ולא במניעיו. בינואר הוא כתב שתוך חודש אנחנו מפרקים את החמאס, והם כבר מתחרטים. היום הוא כבר אומר שאי אפשר לנצח אותם, וגם אין טעם, כי ממילא נצא. אני מניח שקרא את אמנת החמאס, אבל כמישהו פרגמטי לחלוטין ולא מונע אידיאולוגית, הוא לא מסוגל להבין אויב שמונע אידיאולוגית. הוא מניח שהשיקולים שלהם דומים לשיקולים שלנו. הרי הוא היה זה שבמאי 2018, בתום עוד חודש של שריפות ורקטות וירי והפצצות, אמר, נפתחו תנאים טובים לפתוח תהליך מדיני, חמאס הוא הכי פחות גרוע. עצם ההנחה שאפשר להגיע להסדר מדיני עם הג'יהאד האסלאמי, מעיד על חוסר הבנה מוחלט. הרי גם אם יהיה הסדר, כל תכליתו בעיני החמאס או החיזבאללה יהיה לזכות בהפוגה כדי לתקוף במועד המתאים, ולזיו יש חלק חשוב במועד המתאים של השבעה באוקטובר. גם הוא היה בין הקוראים להפסקת התנדבות כחלק מהמחאה. וכל מי שטוען שהפסקת התנדבות היא לא סרבנות, שישאל את סינואר אם היה אכפת לו למה אלפי קצינים לא יגיעו למלחמה. הפלפול המשפטי הזה לא יציל את הסרבנים ממשפטה של ההיסטוריה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
כן, טוב, צריך להוסיף פה, לא הייתה שום סרבנות, וחבל שאפילו לא בצחוק. דיבר הרגע מי שקרא למרי אזרחי בהתנתקות, ואגב עשה את זה בצורה לגיטימית, ומה אני מעולם לא מתחתי עליו ביקורת על זה, זה חלק מהדמוקרטיה, וחבל שאני לא יכול לספר לך, כי זה כפוף לצנזורה, מה היו השיקולים של סינואר בשבעה באוקטובר. כל השאר כמעט נכון, כי ישראל זיו מכיר את האויב, הוא נלחם בו 40 שנה.
כל מה שאתה יודע על השיקולים של סינואר, זה מה שאמרו לך המומחים אצלנו.
לא.
הלו, לא דיברתי איתו.
לא, ממש לא נכון.
אוקיי.
אני לא יכול להגיד לך את זה בציבורי, אבל אם תתקשר אליי בשיחת וואטסאפ, אני אגיד לך את זה בפרטי.
בסדר, אני ככה
אעשה. אמיתי לגמרי, ואני בטוח שאחרי שאני אגיד לך את זה בפרטי, אתה תרקע ברגליך, תזדקף את הצדיע. אני עכשיו גיריתי עכשיו את סקרנותך, אני יודע, אבל אני עומד מאחורי דבריי.
תשמע, אתה לא מכיר אותי באמת, אחרי כל כך הרבה שנים, אני שהוצאתי פטור מהתעמלות בכיתה ג' אני לא רוקע ברגליים לשום דבר. איזה רקע ברגליים?
אני מציע שנעשה תוכנית על זה, כי פה אנחנו מיושרים, אנחנו על אותה בלטה, אבל אנחנו לא עומדים, אנחנו יושבים על בכיסא מאוד נוח. אם כי התחלתי לעשות פילאטיס, סיפרתי לך את זה?
לא, לא, אבל אני לא רוצה לשמוע על זה. עצם המחשבה עושה לי תחושות רעות מאוד, אבל תשמע. הערה על מה שאמרת. כשהיועץ המשפטית אומרת רפורמה, היא משתמשת במילת קוד, כמו פזה, להזעיק לדגל את המוחים. כי באמת אין שום קשר בין הרפורמה המשפטית, ההפיכה השלטונית, ובין השחיתות השלטונית, ובין הפוליטיזציה של המערכת, שאלה שנחשפו לתוכנית של דרוקר, עדים לקצה הקרחון שלה. ראיתי פרק שני, כן? גועל נפש, אין שם שום דבר פלילי, אבל הגועל מציף אותך כשאתה רואה את הדבר הזה. בפרק הראשון יש פלילי בגדול. זה שום דבר לא יוצא מזה. שום דבר. אבל... אי אפשר, מה שאני לא יכול לקבל ממה שהיא אומרת, זה שהממשלה תהיה מיוצגת על ידי עורך דין פרטי בהליך משפטי שבו היא מתנגדת לממשלה, הוא מופרך לחלוטין. לא יכול להיות שהממשלה או אדם פרטי יתייצב למשפט כשאין מי שמגן עליו שם, ואם היא נגדו, אז איך היא יכולה לפסול את העובדה שעורך דין פרטי יגן עליה?
ההליך המשפטי, על מה הוא מדבר? בבג"ץ לא קובע אם יגייסו חרדים או לא, על חוק שפג התוקף שלו, והיא הפרשנית, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, כי חשוב לי להגיד לך ב-30 שניות שנשארו, יש קשר הדוק בין המהפכה, ההפיכה המשטרית לבין השחיתות, לא הדוק, הכי ישיר בעולם, כי רק בעילת הסבירות אפשר למנוע את המינויים שאני בטוח שמביכים גם אותך, מביכים גם אותך, מביכים גם אותך, אגב אותו אופר מלכה, שהדברים שהוא כותב שם ואומר זה פשוט חרפה, צריך היה להיות מנכ״ל רשות שדות התעופה אלמלא המינוי שלו נפסל לא על הסבירות אלא על ידי הנציבות, וכל זה אחרי החדשות.
אפשר לעשות זה גם בלי עילת הסבירות. חדשות עכשיו.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דעד.
תגיד, שמעת את התחזית?
שמעתי, ובחוץ אצלנו רוחות מטורפות.
בכל הארץ, אבל תשמע, היא אמרה השפלה פנימית וצפון הנגב. אחד, צפון הנגב זה גם הר חברון, אני מבין, וקריית ארבע, זה הסידור החדש, אבל נניח, אתה חושב שתושבי השפלה הפנימית יודעים איפה זה, כשהם בשפלה הפנימית? איפה זה השפלה הפנימית?
שפלה פנימית זה מה שנקרא שפלת יהודה. שפלת יהודה, בית שמש דרומה למשל.
שמש בגבעון דום, כאילו.
בית שמש. שמש יש...
לא, עמק האלון שם, זה גם האזור.
עמק האלה.
עמק האלה, סליחה.
כן, כן. כן, זה האזור, זה האזור, מערות המסתור של בר כוכבא, אם אתה רוצה.
טוב, אז שם יהיה חם ורוח. בוא נתחיל. אורחים ומפיקים שלנו היום הם אסף ואפרת, נבו וקורמן. אחראי לשידור זה איציק אהרון הגדול, ואיתנו... אלוף מילואים גיורא אילן, שבה ראש המועצה לביטחון לאומי ואגף מבצעים במטכ"ל. שלום גיורא.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב אריה, ערב טוב בן.
לפני שנדבר על מה שקורה מבחינה אסטרטגית במלחמה ורפיח, תשמע, אנחנו בתוך אירוע, אני בטוח שאתה עוקב עם הקטע הזה שבו הסיכול של צהל בלילה גרם לשריפה, זו הגרסה שלנו, שהעלתה שם באש מחנה של לא מעורבים, של אזרחים, של פליטים בעצם, עם עשרות הרוגים, והאס כזה מתהפך עלינו עכשיו בעולם, אני שומע כבר מה אומרים, ואיזה תגובות, ואיזה סיפורים, ותוסיף לו את חילופי האש עם המצרים, שכנראה יש להם חייל הרוג, אנחנו בסוג של פיגוע...
כפר קנה?
מה?
כפר קנה?
אל תגזים, כי היה לנו יותר גרועים במלחמה הזו, אבל אתה מזהה שיש איזשהו מענה ישראלי שאנחנו שוב חשופים לגמרי להשטופת הזאת?
תראה, העיתוי כמובן הוא עיתוי מאוד לא מוצלח מבחינתנו, שום עיתוי לא טוב לאירוע כזה, אבל במיוחד שבעצם הייתה פה איזשהו נדנדה קטנה, היה כמובן הדיון ביום שישי וכל ההחלטות בהג וענייני רפיח, ואז אתמול ירו החמאס ירה בדיוק מהאזור הזה של רפיח, כולל לתל אביב, והיה לנו איזושהי הוכחה ניצחת, תבינו למה אנחנו צריכים להילחם שם, הם יורים משם רקטות עלינו, לכאורה זו הייתה איזושהי תזוזה קלה, הייתי אומר, בנדנדה הזאת, וכמובן האירוע האחרון הוא כמובן מאוד רע. אבל אני אגיד לך מה אני הייתי מציע לעשות, אני משתדל להציע את זה גם למי שעוסק בזה, לא רק ככה בתקשורת. הדבר הכי גרוע, ואני ברור שינסו לדחוף אותנו לזה, אבל הדבר הכי גרוע זה ללכת על האירוע הזה, ובבחינת האירוע הזה הוא תמונת המלחמה, זה מה שקורה כל הזמן, זה עוד מקרה, וככה אתם מנהלים את הלחימה, ואתם אולי הורגים 3 מחבלים, אבל בהזדמנות הורגים גם, לא יודע מה, 50 או 60 אזרחים, וזה בדיוק מתכתב עם כמובן עם האשמות שלנו. הדרך להתמודד עם זה, ואפילו דיברנו על זה בדקה וחצי אצלך בטלוויזיה, זה בעצם להציג תמונה מלאה, והתמונה מלאה לא יכולה להיות מוצגת על ידינו, כי אנחנו בעמדה בעייתית. התמונה המלאה חייבת להיות מוצגת על ידי מומחים בינלאומיים. אני אתחבר פה לדיסציפלינה המקצועית של אריה כרופא, ובדרך כלל כאשר משימים רופא מסוים או מחלקה בבית חולים או בית חולים ברשלנות רפואית או בשימוש לא תקין שגרם נגיד לתמותה או לכל אסון אחר, אז הדרך להתמודד היא לא על ידי זה שעורכי דין מפולפלים שיסבירו למה זה לא נכון, אלא מביאים חוות דעת של מומחה, של פרופסור בעל שם עולמי, שיודע להסביר למה מה שקרה הוא לכאורה בסדר, או פחות או יותר טועם סטנדרט בינלאומי, ואי אפשר להרשיע רופא כזה או אחר בהתרשלות. וזה מה שהיינו צריכים לעשות כבר מזמן. עכשיו, לי יש במקרה מכתב שחבר שלח לי, שבו חתמו 90 גנרלים אמריקאים, ברמה של 3 ו-4 כוכבים, על מכתב שהוא לא פוליטי, הוא לא תומך בישראל פוליטית, אבל הוא מסביר מקצועית למה הדרך שישראל מתנהלת בלחימה הזאת עם כל הקושי היא רע הכרחי, והיא לא רעה יותר מאשר מה שעשו האמריקאים והאנגלים בלחימות שהיו הרבה הרבה יותר קלות, פשוטות, בהשוואה למה שקורה בעזה.
וזה מכתב פרטי או שאפשר לפרסם אותו?
מה?
זה מכתב פרטי או שאפשר לפרסם אותו?
אז אני אבדוק את זה כי העביר לי את זה חבר. אני מניח שאפשר לפרסם אותו, כי הרי הם לא כתבו את זה בשביל להסתתר, אלא להפך זו דעתם. ואני אומר, החוות דעת שלהם הזאת, אבל היא מכתב הצרה של עמוד. ולמעשה גם היא לא מספיקה. מה שהיו צריכים לעשות, ועוד פעם, כמו כל דבר, מותר מאוחר משהו בכלל לא. זה לפנות לקבוצה, ואני בטוח שנמצא בקלות, 3, 4 או 10 גנרלים רצוי ממקומות מגוונים, ולא רק מארצות הברית, ממערב אירופה, שיהיו מוכנים לעשות בדיקה מבחינתם, ויש פה פרמטרים די ידועים שלפיהם בודקים איך צבא מתנהג, וזה לא רק לפי מספר ההרוגים, אלא יש הרבה מאוד פרמטרים אחרים, בין היתר אגב זה היחס בין הרוגים אזרחים לבין מחבלים וכולי, אבל גם זה רק פרמטר אחד מתוך עשרות רבות, וחוות דעת מקצועית כזאת, שאת אומרת, אנחנו יודעים מה זה מלחמה, אנחנו היינו בעיראק, היינו באפגניסטן, היינו בסומליה, היינו בלוב, וצהל פועל בצורה הרבה יותר טובה ומדויקת, מכפי שאנחנו פעלנו, ואין בסיס מקצועי לטענות, זה מסוג הדברים שלפי דעתי, אולי יש גם שופטים קצת יותר אגונים בעג, בוודאי משרדי חוץ וגורמים אחרים, שידעו להקשיב לחוות דעת כזאת, ולא רק להסתכל על תמונות טלוויזיה שמן הסתם הן קשות.
תגיד, מה קורה עכשיו בינינו לבין מצרים להערכתך? הרי הייתה פה תקרית, הם פתחו באש, אנחנו ענינו, לא תקרית פשוטה, אגב די מתבקשת אחרי שבעצם התייצבנו שם על המעבר ועל כל החצי מפילדלפי, ואין מנגנון תאום.
אז תראה, מה שקורה פה, המצרים, הרגע שהתחלנו לפעול בפילדלפי ורפיח, המצרים הראו סימני עצבנות נוראים, ודי ברור למה הם עצבנים, אפשר לנחש את זה מראש, אבל ודאי תוך כדי. גילינו המון מנהרות.
כי הם חששו שנחשוף את כל המנהרות של האוטוסטרדה של ההברחות?
בדיוק, והמנהרות האלה, לא רק שהיו קיימות לפני 7 באוקטובר, אני מניח שגם פעלו, אני לא יודע אם אפשר להוכיח את זה, במהלך 7 חודשים האחרונים, והם פעלו די בוודאות, לא רק בהכנסת ציוד לחימה לעזה, אלא גם בהוצאה של אנשי חמאס למצרים. כולל פצועים שעוד פעם, לפי כל מיני דיווחים, הוצאו ממצרים למקומות אחרים. עכשיו, לא שאני רודף אחרי פצועים של חמאס, אבל זה מסוג הדברים שחמאס באמת אפשר לו איזשהו מנגנון שכרגע הולך ונסתם על ידי זה שאנחנו בפילדלפי, והמצרים די נבוכים מהעניין הזה, ובגלל זה הם עצבנים וכועסים, וכמובן הכי פשוט זה להפיל עלינו את הכל. אני חייב להגיד, להתחבר למצרים ולאג, אחת הטענות שהיו באג עוד ביום שישי, זה שאין כניסה, זאת אומרת, מורים לישראל לאפשר כניסת הספקה מעבר רפיח, כאשר מי שמנע את זה זה המצרים, לא ישראל. זאת אומרת, אפילו ברמה...
ואנחנו הרי מכניסים גם הרבה ממעבר ארז, ראיתי את זה בעיני אתמול.
כן, אבל עוד פעם, הם דיברו ספציפית על מעבר רפיח.
כן, כן, ברור.
כל הנושא היה רפיח. אמרו, צריך לפתוח את מעבר רפיח. עכשיו ישראל אומרת, עם כל הקושי של לחימה שם, זה באמת לא המקום הכי נוח להכניס דרכו הספקה היום, אבל הבעיה היא לא אנחנו, הבעיה היא מצרים. אז אפילו הטענה הזאת לא נשמעה על ידי ישראל מראש. אנחנו, יש משהו בגישה שלנו שהיא סוג של אגרסיב, פסיב אגרסיב. זאת אומרת, אגרסיב במובן כולם אנטישמים, כולם נגדנו, אבל פסיב במובן של שימוש מקצועי ונכון במידע שנכון לדעת להשתמש בו. ואם אני חוזר למקרה שקורה כרגע או שקרה לילה ברפיח, אני אומר שוב, טעות טקטית גדולה תהיה להתמקד בנושא ולהתחיל להצטדק בו, אלא להסביר תמונה רחבה. ולגבי המקרה עצמו, אם אני מבין נכון, כמו שצהל יש לו דרג מאוד מאוד גבוה שחוקר רואים יוצא דופן בראשות האלוף במילואים יואב הר אבן, שחקר ביסודיות אגב רבה את מותם בזמנו של השבעה הפעילים של ארגון המזון העולמי, אז הוא גם קיבל לבדוק את הנושא הזה. אני סומך עליו שהם ידעו לעשות את העבודה הזאת לא רק היטב, אלא גם במהירות וגם עם יכולת להציג בשקיפות ומקצועיות את מה שקרה. אבל אני משוב, התוצאה בסופו של דבר לפעמים מדברת יותר, וגם אם פגעו בצורה מדויקת ואף איזשהו גיץ או גץ עם אש למרחק של 200 מטר והדליק אוהל, והאוהל הזה יצר דלקה גדולה. זה מסוג הדברים שלא תמיד אפשר לחשב אותם מראש.
בסך הכל, התועלת שיש לנו ממבצע ברפיח גוברת על הסיבוכים שיש ממנו?
אני הייתי אומר, בשורה תחתונה כן, ולא כל כך בגלל רפיח, אלא בגלל פילדלפי. פה אני מסכים עם כל מי שטענו כבר חודשים ארוכים, את הפעולה שם היינו צריכים לעשות הרבה יותר מוקדם מהסיבות שדיברנו. אני חושב שהימצאות בפילדלפי כן מלחיצה את חמאס, היא גם מלחיצה במידה מסוימת את מצרים, וזה לא בהכרח רע. יכול להיות שדווקא הלחץ של מצרים יכול לייצר פה בעקיפין גם יותר לחץ לכיוון של עסקת חטופים, שמצרים היא מתוך המתווכות, כי גם היא הייתה מעוניינת ליצור איזשהו שקט ורגיעה ברגש על האזור הזה. אני לא חושב שהניצחון ברפיח, גם אם הוא יושג, הוא משנה את התוצאה כולה, אבל גם בניגוד לאלה שהתנגדו לפעולה, אני חושב שיש בה תועלת מבצעית, אני אומר בעיקר על פילדלפי, ולכן אם כבר הגענו בערך ל-75% מפילדלפי בשליטה שלנו, כי בצדק מפעילים יותר מאמץ לאורך הציר הזה מאשר בלב העיר רפיח, אז נכון להשלים את העניין הזה באמת עד אזור תל סולטן ועד חוף הים.
השאלה האחרונה מבחינתי, גיורא איילנד, גדי איזנקוט היה בוועדת חוץ וביטחון, אמר שההישגים הטקטיים של צהל מרשימים ביותר, ההישג המצרפי האסטרטגי טרם הושג, חמאס משקמים את כוחם, זו לחימה ארוכה ומתמשכת מול חמאס, ומצד שני אמר שיש בקבינט המלחמה קונצנזוס על הדחיפות בשחרור החטופים, וצריך גם לעצור את האש ללאפשר את השחרור של החטופים ל-42 יום או כפול מזה, ואחר כך לחזור לטפל בטרור שם. אני, ממה שאני שומע ממך בזמן האחרון, זה די מתכתב עם מה שאתה אומר.
כן, זה מתכתב עם מה שאני אומר ומה שאומרים אחרים. אני אומר את זה בצער, אבל הגענו לנקודה שאין לנו אפשרות לבחור בין טוב לרע, אלא בין שתי אפשרויות רעות. אם הייתי חושב שבעוד חודש, חודשיים, במאמץ גדול ניתן יהיה להגיע לניצחון מוחלט, כפי שקורא לזה ראש הממשלה, הייתי נושך שפתיים וממשיך עם כל הלחצים מכל הכיוונים. העניין הוא שאני לא חושב שזה קורה. גם בהתבטאות האחרונה של הרמטכ"ל, הוא אומר, אתה אולי בצדק, אבל הוא אומר, מה שחמאס בנה ב-15 שנה, אל תצפו שנסיים לפרק אותו בזמן קצר. גם מי שמשווה את זה למה שצהל עשה אחרי חומת מגן, זה לקח 2-3 שנים כאשר פעלנו ביהודה ושומרון, אבל כל יתר הזירות שלנו, גם הבינלאומית וגם הכלכלית, ודאי הצבאיות, לבנון וכולי, היו שקטות. זה לא המצב שקורה כרגע כאן. אין לנו את הזמן ואת הסבלנות לחכות עוד שנה, שנתיים, עד שנגיע, נגיד, למסה קריטית שאולי, אולי תשבור את חמאס לחלוטין ויהיה פה את אותו הניצחון. ובנסיבות האלה, אני חושב שישראל צריכה להעדיף, הייתי אומר, קראו לזה בשמות מפותלים, אבל דה פקטו הפסקה מאוד ארוכה ומתמשכת נימר של המלחמה, תמורת החטופים, כנראה חמאס יהיה מוכן לזה, זה עניין של ניסוחים, ועוד פעם, לא בזה גמרנו את המלחמות, ולא בזה גמרנו עם חמאס, אבל ישראל צריכה את השקט היחסי הזה, את ההגעה ביחסינו הבינלאומיים, זה גם כנראה מסלול אפשרי להגיע לאיזשהו פתרון דיפלומטי או צבאי בלבנון, זה לא פחות חשוב, ובגלל המצב המאוד בעייתי שנקלענו אליו, זה יהיה הרע במיותו, וכמובן את נושא החטופים, שהוא גורם הזמן, הוא קריטי, ולכן אני שורה תחתונה מסכים עם מה שגדי אמר.
יורי אלן, תודה.
תודה רבה.
חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שלום.
שלום לך, ערב טוב.
סגן השר לביטחון פנים לשעבר, ניצב וראש אגף חקירות מודיעין לשעבר במשטרה, ותשמע, בראש החדשות ענייני השר לביטחון הפנים, שהיום המפכ"ל לא הגיע לטקס שבו המזכיר הביטחוני לשעבר של בן גביר מונה לנציב שירות בתי הסוהר. אתמול הוא עקף אותו והתקשר למפקד מג"ב, ובעצם הוביל להשעיה של המג"בניקים שהפעילו אלימות, אגב, מאוד מכוערת נגד חרדים. זאת כשאלימות יותר מכוערת אפילו נגד מפגינים של קפלן למשל, הוא עשה דברים הפוכים. כאוס מוחלט בין המפכ"ל לבין השר לבין המשטרה, איך אתה רואה את הדברים?
אני חושב שכאוס, אני אומר זה כבר לא מהיום, כאוס זה מה שבן גביר רוצה שיקרה. הוא עובד בזה. הוא עובד בזה לא מהיום ולא מאתמול. מה שהאירוע של אתמול זה עוד אירוע, אבל בפועל הוא שובר את הציר הפיקודי. אין מצב ששר מתקשר למפקד מחוז, מפקד מרחב שלא דרך המפכ"ל, אבל זה לא בפעם הראשונה, ולכן אין מה להתפלא, זה כשיטת עבודה. וברגע שזה קורה, וברגע שאתה שומע, או אזרחים שומעים, שהשר סגר עם מישהו לטפל משמעתי, בלי קשר אם צריך או לא צריך. זה לא תפקידו, תפקיד השר הוא לנהל מדיניות ולא בהפעלת הכוח, אבל ששומעים את זה, אנחנו בפועל, השר הזה צובע בצבע פוליטית משטרת ישראל, התיקון של הדבר הזה ייקח שנים ארוכות, אחרי שכבר בן גביר לא יהיה בתפקיד הזה.
יואב? אומר שר לביטחון פנים, לביטחון לאומי, אני ישבתי בחפק, המפכ"ל לא היה שם, אז אני אדבר עם מי שנמצא שם. מה לא בסדר?
מה שלא בסדר, שזה לא מה שצריך להיות, עם כל הכבוד לכל שר באשר.
אבל הוא רואה לנגד עיניו את הדחיפות והאלימות והפלת הקשיש והמכה להזקנה.
אני גם ראיתי את זה, אני נוצרות בחפק שלי לראות את זה משותר בכל ערוץ, אבל לכן יש מפכ"ל למשטרת ישראל ויש מפקדים. בעצם העובדה שהוא מדבר את זה שיטה, זה לא איזה פעם ראשונה. המסר עובר, הוא רוצה להעביר מסר שהוא מפכ"ל על דרך אגב, הוא גם ניסה לעשות את זה בתיקון של פקודת המשטרה. הפקודה אמנם תוקנה חלקית, אני מעריך שהתיקון הזה אולי יבוטל, אבל המסר שעובר לארגון אכיפה באשר הוא, של צבע פוליטי, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לארגון אכיפה, בלי קשר לדעות, ולכן אני רגע שם את העניין בצד. אני הייתי בכמה צדדים של המתרס, במתרס גם כאיש משטרה וגם בתפקיד כסגן שר, ואתה יכול לנהל מדיניות ולהפעיל מדיניות, אתה לא צריך לטפל בהפעלת הכוח. הפעלת הכוח בטח של ארגוני אכיפה היא לא תפקיד מיניסטריאלי. וזה לא טעות פה. החמור פה שזה כוונת מכוון, זה חלק מאותו כאוס שהוא חי מהכאוס הזה, הוא חי מהגלים של הכאוס, הוא חי מהעובדה שאנחנו מדברים על זה, הוא חי מהעובדה שמדברים עליו. ולכן בהקשר הזה בסופו של דבר לא קורה שום דבר טוב בתקופה הזאת, הפשיעה משתוללת, הביטחון האישי ברצפה, אבל בן גביר בכותרות. וגם אני כחלק מהאנשים שואלים אותי, מה אתם לא שואלים אותי, יואב, מה אתה חושב על הפשיעה, מה אתה חושב על העלייה בתאונות הדרכים, מה אתה חושב על הדרך הנכונה של שיטור צריך בחברה דמוקרטית, בלי כל קשר, אנחנו נשאלים בסוף על זה. זאת המטרה, וזה הוא עובד כל הזמן.
תשמע,
זה לא ייגמר עד שהאיש הזה לא יהיה בתפקיד, אבל שרי הוא לא הבעיה, הבעיה היא נתניהו.
אני רוצה להוסיף פה פרטים, המאמץ שלו להעביר את המשטרה לצד שלא מצליח. נכון לעכשיו, מישהו שהכי בקי ונמצא הכי בפנים, אמר לי לאחרונה שהשוטרים תומכים בבן גביר 60-40. וזה בגלל, אתה יודע, הוא מלווה אותם למחש, הוא נותן להם גיבוי מול מחש, דבר גם שאסור לעשות, הוא כל הזמן מדבר על זה.
אז איך אתה מסביר את זה שירביצו לחרדים? דווקא לא, הם צריכים להבין שהוא באדם.
לא, מה קשר עכשיו חרדים באדם?
זה מה שהיה במירון, זה מה שקרה אתמול.
בסדר, אבל כשיש התפרעות...
אם יש פוליטיזציה של המשטרה, הייתה צריכה להתבטא בשטח.
תשאל את השאלה הזאת אחר כך. יש פוליטיזציה במשטרה בוודאות, וכשאתה רב עם מתפרעים, אז אתה מפעיל כוח, ואתה לא חושב על בן גביר. אבל אני אומר לך, יש 1001 דוגמאות למקומות שבהם הוא נכנס, הוא פשוט שובה את ליבם של השוטרים. הוא פוליטיקאי, הוא עושה את זה מצוין, כאילו, אתה יודע מה נקרא לזה ככה? המפכ"ל איבד את חדר הלבשה.
תראה, אז עוד פעם, שום דבר לא קרה בבת אחת. ושאתה עוסק, ואני אגיד ככה, שאני מתעסק עם עבריינים, שאתה לא שם גבולות בהתחלה, הם שומרים כל גבול שתשים להם. והיה צריך לחתוך את הדבר הזה מיד בהתחלה. היה צריך לחתוך את זה עוד לפני שהוא נכנס לתפקיד, היה צריך לחתוך את זה בהתנהגות של המפקדים. ואם יש לי דבר שאליו יש לי תרונות, אין לי תרונות לשוטרים, לצורך העניין. יש תפקיד למפקדים במשטרת ישראל. הם קובעים את המדיניות, הם קובעים את הכללים. לא שר, בוודאי לא בהקשר של פעילות מבצעית. ואחרי שאמרתי את הדבר הזה, אני רגע שם בצד, אחד אומר ככה, אחד עומד אחרי, אני שירתי לא מעט שנים במשטרת ישראל. דבר כזה לא ראיתי מעולם. אני אומר לך, התיקון בהקשר הזה, כי זה לא השאלה, תראה, אני אגיד לך דוגמה. נניח מחר, לצורך אני שוטר, עושה טעות ומטפל לא נכון באירוע כזה או אחר. היום השאלה תישאל, או מסוגלים לחשוב אנשים, שהוא עושה זה בגלל התאה הפוליטית, שאלה שמעולם לא נשאלה עד התקופה האחרונה. וזה לא? הנזק הכי חמור שיכול...
לא שאלנו את זה בתקופות של ההתנתקות למשל?
לא, אני אומר לך לא. תזכר אתה, למרות אולי שאותנו היום, היום אתה יודע את דעתי, והיא שונה כנראה מדעתך בכמה דברים, אבל אנשים פעלו, אנשי משטרה פעלו נטולי צבע פוליטי.
גם בעמונה?
עשרות,
גם בעמונה פעלו
כך? לא, אנחנו לא הולכים
לעמונה. מה הסיפורים שזה, הפוליטיזציה של המשטרה נולדה היום?
שנייה רגע, את דברת,
בהיקפים האלה והצורה הזו ברורות. אותה משטרה שתמכה בהתנתקות לכאורה לקחה אחר כך את אולמרט לבית סוהר.
ניהלתי עשרות חקירות במי חיי שהייתי בשירות. יכול להיות שהן תלונות של אובר טיפול או פחות מדי טיפול. לא אמרו מעולם שזה בגלל סיפור פוליטי, והיום זאת שאלה שנשאלת.
אתה היית ראש אגב חקירות אולמרט, לא?
הייתה ועדת חקירה פרלמנטרית על האלימות המשטרתית בהמונה, בטח שאמרו את זה.
אריה, הייתה אלימות משטרתית מחרידה בהמונה, תעזוב אותנו מזה עכשיו, זה לא קשור.
אני לא אומר...
לא, אבל הייתה פוליטיזציה והיא לא מהיום.
היא לא מגלל פוליטיזציה, הם לקחו את אותו ראש ממשלה בשם אולמרט, סגלוביץ' אישית, לתוך בית סוהר. איזה שטויות, אפשר להשתגע, אבל אנחנו יורדים לשוליים, הגענו להמונה, נו באמת. אני חושב שמצינו את זה, אני רוצה לשאול אותך, וזה חשוב, כי אתה הראשון שמבין, שנשאל ומבין בזה. ראית את התחקיר על מירי רגב?
כן.
כראש אגף חקירות ומודיעין לשעבר, אני מדבר על החלק הראשון ששם היה בעיקר לתפיסתי הפרת האמונים, זו חקירת משטרה?
אני מקווה מאוד שהמשטרה שלו גבתה עדות, ותפסה את כל המסמכים. זה מה שנכון לעשות באירוע כזה. כי מה שאתה רואה מול העיניים, יש לך עד שמספר סיפור על עבירה פלילית, יש לך מסמכים שצריך להחזיר אותה, לבחון אותם ולבדוק את הדבר הראשון, זה לעשות את כל הדברים האלה. אני מאוד מקווה שזה כבר נעשה יום אחרי התחקיר.
זאת אומרת, בעצם זה מחייב חקירה פלילית, מה שראינו שם.
אין אופציה, אין שאלה בכלל. קראתי, אין שאלה לגבי העניין הזה. אלא, עוד פעם, מה זה אין שאלה? צריכים לגבות עדות, בסוף לא מגישים כתבי אישום ולא חוקרים על סמך תחקיר עיתונאי.
אבל מרגע עדות, ש... עדות ממירי רגב או מיונתן יוסף?
לא, ממש לא. מהעדות מאותו ראש מטה מקצועי, שיספר את כל הסיפור לפני אנשי מרות, לפני המשטרה, לתפוס את כל המסמכים שלמעשה נמצאים בתוך האירוע הזה, ולאחר מכן לבדוק תניה, אבל לעשות את זה עכשיו ומיד, לפני שפה סיכול של החקירה, על ידי הדחות בחקירה, על ידי איומים, כי זה קורה בחקירות משטרה, בוודאי בתקופה הנוראה הזאת.
תגיד, האלימות... כן, אריה.
אתמול בפרק השני, היו כמה דברים ש... חוץ מהגועל נפש של החנופה וכל הדברים האלה שהם לא ברמה הפלילית, הם ברמת הגועל נפש. אבל היו שם, בתוך הדיון הזה שהוא כולו הסודות של, היו גם כמה דברים שהיו מוטעים לחלוטין. כלומר, התחקיר עשה לי רושם שהוא תחקיר מוטה. הרבה דברים שמרב מיכאלי עשתה בכלל, ולא מירי רגב, הוטלו עליה.
אני אגיד משהו שהוא משהו כללי, אבל הוא משהו פרטני. אני הלכתי עם עדים לעתים שידעתי מראש שחלק מעדותם איננה אמת. אבל הגרעין של האמת, השאלה היא לא האיש ולא הסיפורים ולא הצבע. אם קרה מה שקרה, וכנראה קרה כי מישהו מעיד ויש מסמכים, אין שאלה לגבי איך הוא ומה הוא ומה המינים שלו, לא רלוונטי בכלל. מאחר וכבר עסקתי בכמה חקירות בעבר לפחות של מרמה הפרת אמונים, אם תרצו אפילו לכו אחור בזמן למינוי הפוליטי של צחי הנגבי, זה נשמע משנות דור, 2006. האירוע הזה הוא חמור, צריך להיות, לא דרך סליחה, זה מינוי הפוליטי, האירוע הזה מטופל כאן ועכשיו הוא מיד, לגבי השאלה, מתי, את מי, כמה לחקור, צריך לחקור, אז הוא בית מלגד, צריך לחקור את התנהלות המשרד, יש שם עובדי ציבור, יש שם מנכ״ל. בוא נתחיל. אבל מה זה בוא נתחיל? חייב את המשטרה להתחיל.
יואב סגלוביץ', תודה.
תודה רבה.
פרסומת אחת.
חדש במימון ישיר, הלוואה לרכב בתהליך דיגיטלי פשוט ומהיר. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חבר הכנסת דני דנון, הליכוד, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
הערר שהוגש על חוק הגיוס נדחה. גלנט אומר הוא לא מתכוון להשתתף בקרקס הפוליטי הזה. זה אמור לעלות להצבעה בממשלה. איך אתה תצביע אם זה יגיע לכנסת? אתה, נדמה לי שלא התחייבת להצביע בעד חוק כזה, שהוא הרבה דברים חוץ מגיוס.
לפי דעתי, החוק הזה הוא בסיס שצריך השלמות. צריך לשפר את החוק הזה. במתכונת הקיימת שלו, המספרים שם הם נמוכים מדי. הייתי סגן שר ביטחון לפני עשור, ב-2014, ואז המספרים שהצלחנו לגייס בלי חוק, היו הרבה יותר גבוהים. לכן אני חושב שלא צריך לזרוק את הכל, צריך לקחת את הבסיס ולראות איך אנחנו משנים את המכסות ומעלים את המספר של המתגייסים. זה גם צורך אמיתי של הצבא היום. צה"ל צריך עוד לוחמים, עוד אנשים בשב"כ, עוד אנשים ביחידות השונות. לכן אני חושב שהדבר הזה מתבקש.
אבל גלנט אומר דבר שאותי הפתיע, כי אני הסכמתי איתו. זה מה שהפתיע אותי, שהוא אומר חוק שלא משנה איזה חוק, אם הוא לא יהיה בהסכמה רחבה, הסכמה של כולם, של החרדים, של אין לו שום טעם, כי זה לא יקרה. אולי הוא צודק, אולי אין בכלל טעם בחוק כזה.
אני חושב שהוא צודק, אבל כדי להגיע להסכמה רחבה, אתה צריך להתחיל את התהליך, לקבוע לוחות זמנים ולהתכנס, ואני חושב שהיום גם בקרב הקהילה החרדית, יש רבים שמבינים שקרה משהו במדינה. 7 באוקטובר קרה אסון, שמצריך מכולנו לשנות את הגישה, את ההתחייבויות, מחויבויות, ולכן אני חושב...
קרה משהו והלך הקו, נו. אבל אני הבנתי מדבריו שהוא יצביע בעד. ואז הוא יגיד, בוועדה נשפר את החוק. חזרת?
בבין, כן.
הבנתי מדבריך שאתה תצביע בעד החוק בקריאה הראשונה, מתוך תקווה לשפר אותו אחר כך.
אני לא יודע, אני צריך לראות... בכל מקרה, הדבר המשמעותי הוא הקריאה השנייה והשלישית.
אין קריאה ראשונה. אם יהיה דין רציפות, אז ממשיכים לשנייה שלישית.
אין דין רציפות.
אבל זאת ההחלטה היום. הערר היה להחלטה להכיל דין רציפות.
אבל היועצת אמרה שאי אפשר להכיל על זה דין רציפות.
היועצת אמרה, הממשלה מחליטה. עכשיו נראה מה יהיה.
למה אתה חייב לסבך הכל? תגיד, ראית את התחקיר על מירי רגב, דני?
עכשיו תשאלו אותי על הביקור שלי כרגע עם ניקי היילי בדרום.
רגע, שנייה, נכון. ניקי היילי הגיע ארצה, אוהדת ישראל אולי הכי אותנטית וחמה שאפשר להיות על הדעת, וגם חברה אישית שלך, קיינתם ביחד כשגרים באום. מה אתה מראה לה בדרום?
יום חם, הרבה אובך וחול, אבל המראות קשים. וכל פעם שאני מגיע לפה מחדש, אני מזדעזע, למד דברים חדשים. היא כמובן רצתה לבוא... הרבה לפני במהלך הקמפיין, אבל היא לא יכלה, והיא הגיעה כרגע...
זה פעם ראשונה שלה מאז 7 באוקטובר פה?
נכון, נכון. אני עבדתי איתה להגיע תוך כדי הקמפיין, אבל קמפיין בארצות הברית זה טיסות ואירועים, והיא נתנה שם פייט יפה גם לנשיא לשעבר, והיא הגיעה עכשיו, באמת אמרה דברים מאוד ברורים לגבי המחויבות שלה, וגם קצת רמזה לנו שאנחנו נעשה מה שצריך, ושלא נדאג שארצות הברית מאחורינו. אז זה לא תמיד זה נראה ככה שארצות הברית מאחורינו, אבל לגבי מה שצריך, אני מסכים איתה שאנחנו צריכים לעשות את מה שצריך, ולפעול בצורה אחרת ברצועת עזה.
ויש סיכוי שהיא תהיה מועמדת לסגנית נשיא?
תראה, שאלו אותה, הכתבים הזרים לא התעניינו כל כך שבעה באוקטובר התעניינו על היחסים שלה עם הנשיא טראמפ, ויש פה איזשהו שינוי, כי בעבר זה היה הקנטות והשמצות, היא הודיעה בנאום שהיא נתנה בוושינגטון לפני שבוע, שהיא מתכוונת להצביע עבורו, והוא אמר באופן מפתיע לפני מספר ימים, שבהחלט יש לה מקום בצוות שלו. מה זה בצוות שלו? קשה לדעת, אם זה סגנית נשיא, או שרת חוץ, או תפקיד אחר.
אני משתתף בצערה, תגיד לה. תגיד, אבל בשמחתנו, ראית את התחקיר של אלמירי רגב?
ראיתי את החלק הראשון, אני לא הספקתי לראות את החלק
השני. החלק הראשון הוא החלק החשוב.
ולא את התגובה של השרה, גם לא הספקתי לראות את הדברים שנאמרו, או שהיא הגיבה לדברים האלו.
סגלוביץ' אומר, פלילי, צריך, המשטרה צריכה להתחיל לחקור, אתה גם חושב ככה?
אני לא מי שמחליט על הדברים האלו, אני חושב שבתחום של דבר, יש בכל תחקיר קצת צבע והגזמות, אתה יודע, בייחוד בנושא של הראשי הערים, אני חייב לומר, אם היינו מסתכלים על מרב מיכאלי כשרת תחבורה לשעבר, עם איזה ראשי הערים היא דיברה מיהודה ושומרון, ולמה היא עצרה את העבודות בכביש חווארה, הכביש עוקף, שאנשים מתו בגלל זה.
אבל אתה יודע, הקטע הזה שתמיד להגיד עם ה-what about הזה של כן אבל הם, בסוף תשמע את אולמרט שלחו לכלב, הוא יכול היה להגיד שההוא וההוא וההוא. אתה גם היה לך פעם כזה תחקיר נמלי של עמית סגל, אני לא יודע איך זה נגמר וזה לא ענייננו כרגע, אבל פה הכל היה ממוסמך בכתב היד שלה.
אני חושב שבפועל אנחנו צריכים להפריד בין שני דברים. תקציבים ממשלתיים צריכים להיות מחולקים על פי קריטריונים בצורה שוויונית, זה החוק. מצד שני, אתה תמיד תשאל את עצמך, שר, אם אין לו ראשי ערים מקורבים, אז שליברמן היה שר התחבורה, היו לו כמה ראשי ערים יותר קרובים, ושר מיכאלי גם אני מניח אותו דבר, ואותו דבר גם שר הרגל. אז בנושא של הקרבה הזאת של הראשי ערים, רואה טעם לפתם, אבל אני כן רוצה לראות את התגובה של המשרד, של השרה לדברים האלו, כי לא תחקיר הוא קובע מציאות, ראינו תחקירים מאוד משמעותיים שלא הובילו לשום דבר.
היי, חבר הכנסת דני דנון, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומות. חברת הכנסת, תת אלוף במילואים שרון ניר, ישראל ביתנו, חברת ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, שלום.
שלום, ערב טוב.
סיפור מטורף, חיילות תומכות לחימה, הן אפילו לא מוכשרות להיות לוחמות, משרתות בשמירה על מחבלי נוח'בה, אחוז ניכר מתוכן מעידות על הטרדה מינית, הן בלי נשק, בתוך התאים, כאילו, מה?
תראה, בן, אני ביקשתי לכנס דיון דחוף בדיוק בנושא הזה.
מחר, נכון?
זה מחר מתקיים בשעה 12 בוועדת חוץ וביטחון, אני סברתי שהצוותן של חיילות בסדיר ובמילואים אגב, בתפקיד השכחה למחבלי הנוח'בה זה כישלון מערכתי, ולא ברור לי איך לא למדנו שום דבר מפרשת הסוערות החמורה. יתרה מכך, בשנת 2022 מבקר המדינה פרסם נתון שכ-38% מהסוערות שהשגיחו על מחבלים חוו הטרדה מינית, והחל מהשבעה באוקטובר כבר ברור לכולן שמחבלי הנוח'בה הגיעו לכאן גם עם דפוס, שכלל גם דפוס של טרור מיני, של אונס, של אלימות מינית, וכעת, כשהם מאחורי סורג ובריח, זה דפוס הטרור היחיד שהם יכולים להפעיל עלינו. אז לא ברור לי כיצד מציבים שם חיילות, שלא קיבלו הכשרה מתאימה.
זה,
אני חושב שמחבלים
מתואפים. זה לא ברור לך, אני חושב שאת עדינה.
בדיוק, לא. זה באנדרסטייטמנט, אבל אני אגיד לא, לך
אבל,
שמחבלים מתואפים.
אבל בכל זאת צריכה להיות איזושהי תשובה לאנשים, הלוא הם אומרים, אין לנו כוח אדם אחר, למה לא סוחרים חברת הבטחה? מה התשובות?
תראה, אנחנו מחר נשמע את כל התשובות במערכת הביטחון, אבל ברור לכולם שמחבלים מתואבים ואסירים ביטחוניים בפרט צריכים להיות בפיקוח של אנשי מקצוע של השבת שהוכשרו לכך באופן ייחודי ויודעים לעשות את זה כמו שצריך. החובה של כולנו זה להבטיח סביבת שירות מוגנת ובטוחה לחיילי וחיילות צה"ל. אז זה דבר שאני לא מבינה איך הטרלול מביא אותנו למקום
הם
הזה.
הם אומרים קצת... אין לנו מקומות כליאה, תור ההמתנה אצלנו זה שנתיים.
תראה, עם כל הכבוד, יש פה שר לביטחון לאומי, יעלה ויבוא, יעשה את משימתו.
לא, זה,
לא ייתכן שבסוף
אני...
חיילות שנקראות לשירות המדינה.
ברור לגמרי שאסור לשים שם חיילות.
מסוכנות. נכון. ואני אגיד מעבר לכך. זה כן. בסוף אמון הציבור בצהל. תקשיב, אני שרתתי הרבה מאוד שנים בצבא, כולל בתפקיד יועלם, בתפקיד האחרון, שבו גם עסקתי לא מעט בשירות נשים. אחד הדברים החשובים ביותר שיש לצהל, הנכס שלו, זה באמת הסוגיה של אמון הציבור שנותן את אמונו בצהל, ומתוך הבנה שצהל שומר על ערכים של כבוד האדם, סביבת שירות בטוחה ומכבדת, ומוגנות גם כלפי חיילים וחיילות, ושמירה על כבודם וזכויותיהם של החיילות המשרתות בצהל. ולכן הסוגיה הזו היא לא מתכנסת, היא פשוט לא מתכנסת, ובעניין הזה הצבא ראוי שייתן תשובות טובות, יש פה גם סוגיה של המשימה, איך היא צריכה לחנות, וגם סוגיה של מי מבצע התפקיד ואיזה הכשרה נדרשת בסופו של יום.
כן, וצריך גם להפריד בין נושא המקום, שאין מקום בכלייה, וזה אשמה ישירה של משרד לביטחון פנים ומשרד האוצר, לבין החיילות, שגם כשאין מקום, אז אל תשימו חיילות.
לא הן צריכות להיות.
נכון.
בדיוק כך.
חברת הכנסת שרון ניר, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
פרסומות. ריקי זלוטר טוב, ממנהלות החפירה, מטעם רשות העתיקות, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
טבעת זהב משובצת אבן חן מהתקופה ההלניסטית הקדומה, 2300 שנה, בחפירות בעיר דוד. ספרי.
מאוד מרגש. מצאנו טבעת זהב קטנה, משובצת באבן חן אדומה, בחפירות בעיר דוד, דרומית לעיר העתיקה בירושלים. זה ממצא מזהב, שזה תמיד מרגש כשאנחנו מוצאים, כי זה יוצא ככה, כמו שאתם רואים, מהאדמה, לא צריך לנקות אותו כדי לראות שהוא מנסמת, וזהב לפני 2300 שנה זה בכלל אירוע מרגש, וזה מצטרף למכלול של עוד כמה תכשיטים שמצאנו בשנים האחרונות מהתקופה הזאת, דרך עניון גבעתי, שבעצם מספרים לנו על תקופה, על התקופה הלניסית הקדומה, שלא מאוד מוכרת בירושלים.
אתם יודעים לתארך את החפץ עצמו, או לפי השכבה שבה הוא נמצא?
בעיקר לפי השכבה, הממצאים האחרים שמוצאים מסביב נותנים לנו את התיארוך היותר טוב, אבל הצורה של הטבעת גם נותנת תיארוך של המאה, סוף המאה הרביעית, תחילת המאה השלישית לפני הספרה.
אני מבין שזו טבעת קטנה מאוד, שכנראה של ילדה, ונשאלת השאלה, למה ילדים כל הזמן מאבדים דברים?
בדיוק.
אז היא באמת קטנה, היא מתאימה לזרת של אישה, או של ילד או ילדה, או של נערה, וזה גם צריך לזכור שבעבר כבר ילדות בנות 12, כבר נחשבות נערות ונשים, אז יכול להיות באמת שזה פשייכת לאישה מאוד מאוד צעירה.
מי האליטה התרבותית, השכבה העשירה בארץ ישראל באותה תקופה, ובעיר דוד אני מניח שמדובר בחברה יהודית?
אז זאת באמת שאלה טובה, שאנחנו עכשיו, אני מקווה שהחפירות שאנחנו מנהלים כרגע ייתנו לנו יותר תשובות. יש פה אוכלוסייה יהודית, יש פה גם אוכלוסייה שהיא לא יהודית. הטבעת הזאת עוד לא מספרת לנו משהו מובהק מספיק. אבל בהחלט אחת מהשאלות ברשימה שלנו.
אני לא נשמע, אני כאילו פה ההדיות, אבל לא נשמע לי הגיוני שילדים בתקופה ההיא הסתובבו עם תכשיטים, או שזה הייתה, לא יודע מה, הבת של פרעו. סליחה, של דוד המלך. זה פה אצלנו.
לא של דוד המלך, ולא אולי של שמעון הצדיק, זאת התקופה.
שמעון הצדיק, בבקשה.
אנחנו בתקופה
של... את לא צריכה להצטדק, אני סתם שואל אותך שאלות, את יודעת, מההפטרה, כמו שנקרא.
כן, אז זה קצת מאוחר לדוד המלך, אנחנו לפני החשמונאים. שוב, זה כנראה מלמד אותנו על חברה עשירה ועמידה שגרה באזור הזה. כמו שאמרתי, יש לנו גם חרוזה וגם מגיל זהב מהשכבה הזאת, מאותו מקום. ומתאים עשירים, אז קודם לא מתחתיתים לילדים, גם הם צריכים לייצג את ה...
אנשים ירשו לעצמם.
אנחנו מדברים בתקופה של בית המקדש השני, אותו בית שנבנה בימי עזרא ונחמיה אחרי שיבת ציון. אנחנו יודעים משהו על האליטה החברתית, התרבותית של העם באותה תקופה?
אז אז באמת בירושלים אנחנו ממש בקושי מכירים מידע על, על התקופה הזאת. עד עכשיו חשבו שזה חברה ענייה ודלה, שהיא לא מאוד נוכחת באזור. באמת בשנים האחרונות בחניון גבעתי אנחנו מוצאים יותר ויותר ממצאים שפתאום לסיפור קצת שונה, ואנשים עניים לא קונים טבעות זהב לילדים שלהם.
זה ריקי, זה לא יותר טוב.
כן.
עד כאן, תודה.
תודה רבה.
בקרוב מישהו יגיד זה שזה שלו, זה נפל לו בדיוק לחפירה. תודה רבה. האורחים והמפיקים אפרת קורמן ואסף נבו, אחרי לשידור איציק אהרון, אחרי הדיגיטל דוד זבולוני, אמיתי דואק ורעות מתתיהו ארגון. אחרינו ספורט עם קרופון ואלני.
ואנחנו נהיה פה מחר. כן, אנחנו נהיה פה מחר. תעיף אותנו.
ממש. להתראות. ביי. להתראות.